טוב, סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר, פרשת לך לך. פרשה קדושה בנושאים, אבל לפני חשבתי ללקט קצת מקורות בשביל להראות איפה אנחנו נמצאים בסדר הדורות, מבחינת זמנים. זה נראה שאנחנו עם אריכות השנים שהייתה להם באותם זמנים, זה נראה שאנחנו מאבדים קצת את הקשר עם הדמויות, וצריך רגע אחד להבין את הדברים. אני רק מעלה את הנקודות, הן לאו דווקא קשורות בקשר ישיר לשיעור עצמו, אבל חשוב לדעת. המבול היה בשנת 1656 לבריאה. מיום שנברא העולם חלפו 1656 שנה, אירה אירוע מבול. אברהם נולד בשנת 340 לחיי שם בן נוח. 1948. בשנת 1948 לבריאה. 1948 לבריאה. זאת אומרת, קל לזכור, כי 340 ושם זה אותה גימטריה. אז הוא נולד בשנת 340 שנה לשם, תכף תבינו למה זה חשוב. שרה נולדה 10 שנים אחר כך, דהיינו בשנת 1958 לבריאה, ולפי רוב הדעות אברהם נשא את שרה כשהיא הייתה בת 15 והוא היה בן 25. יש גם דעה שהוא נשא אותה בגיל 50, אבל רוב הדעות זה 25 ו-15, שזה אומר ב-1973, אם הוא היה בן 25 ונולד ב-1948. תמות. נחור, מי הוא היה נחור? איך? אבי אברהם. נחור היה אבי אברהם, הוא נולד לתרח, נכון? נחור היו שניים. היה נחור שהוא היה סבא של אברהם. נולד לו בן שקראו לו תרח, תרח היה אבי אברהם, ולתרח היה בן שנקרא גם כן נחור, שהוא היה אח של אברהם. לתרח היו שלושה בנים, נכון? היה לו את הרן, היה לו את נחור, והיה לו את אברהם. לתרח, אברהם, להרן היו שלושה ילדים גם כן. היה לו הרן, אחי אברהם, האח של אברהם קראו לו הרן, והוא היה לו שלושה ילדים. אחד נקרא לוט, מוכר, מופיע בפרשה, ושתי בנות, אחת נקראה עסקה והשנייה נקראה מלכה. שעסקה היא שרה, ככה אומרים לנו רבותינו, שעסקה היא שרה, שהכל סוכין ביופיה, ככה זה מובן. אברהם נשא את עסקה, היא שרה, לאישה. זאת אומרת שאברהם היה מה שלה? דוד שלה, הוא היה דוד שלה. והאח שלה נקרא לוט, אלא אח יחיד שנקרא לוט. יוצא ששרה הייתה אמא של יצחק וגם דודה שלו. נכון? כי היא הייתה האחות של אבא שלו. אז היא הייתה גם דודה שלו. יפה מאוד. אז זה רק לסדר. מובא בסדר הדורות ששם, נוח ואברהם סייעו בבניין המגדל בדור הפלגה. זה צריך לדעת שמה שכתוב לגבי נוח, שאילו חי בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, זו שאלה קשה שצריך לשאול ולקבל עליה תשובה פעם, כי הוא חי בדורו של אברהם. אברהם היה בן 58 כמניין נוח, בגימטריה נוח, כשנוח נפטר. כשנוח נפטר אברהם היה בן 58. לפי כל הדעות זה היה אחרי שהוא יצא מהמערה. גם הדעה שאומרת שהוא יצא מהמערה בגיל 3, בוודאי, וגם הדעה שהוא יצא מהמערה אברהם. וגם הדעה שאברהם יצא בגיל 48 שנה מהמערה, וגילה את הקדוש ברוך הוא, כביכול, גם היא, גם לפי הדעה הזאת, נוח עדיין חי באותה תקופה. זאת אומרת, זו שאלה, גם נוח וגם שם. הבן של נוח. וזו עוד שאלה, איך הוא היה צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא לבד, אם היה באותו זמן את שם בן נוח ואת נוח, שהכירו את הקדוש ברוך הוא, נוח הכיר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, שמצווה עליו למנות את הטבע. ושם היה תלמיד חכם, הקים ישיבות. הישיבות האלה נקראו ישיבות של שם ועבר. יעקב אבינו בזמן מן הזמנים הגיע ללמוד בישיבות האלה. אז זו עוד שאלה. ודאי, אין שאלה, נוח סיפר לכל באי העולם, לכל בני העולם הוא סיפר על המבול. נמרוד מפיל את אברהם בגיל 50, כשאברהם שובר את הפסלים של תרח, הוא היה בן 50, ואברהם בורח מהפרט של נמרוד, לאן? לנוח, מתחבא אצל נוח. מתחבא אצל נוח, ולאחר מכן עובר לחרן, ובגיל 55, אחרי שהוא היה בחרן כ-5 שנים, אצל נוח הוא היה תקופה קצרה, כחודש, הוא לא פחות ולא יותר יוצא לארץ כנען. יוצא לארץ כנען, ובגיל 58, כשנפטר נוח, אברהם יושב איפה? בארץ כנען. הוא יושב בארץ כנען עד גיל 65. בגיל 65 הוא חוזר לחרן, ואז מתחוללת מלחמת המלכים, שאנחנו קוראים עליה בפרשה שלנו, ארבעת המלכים וחמשת המלכים, ורק לאחר מכן, בגיל 75, הוא מקבל את הציווי, לך לך מארצך ומולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. שבו, הציווי הזה, בו פותחת הפרשה שלנו. בסדר, סידרנו קצת הדברים, קצת פרטים, אחרת בטח שמעו את זה בהקלטה, אבל הפרטים האלה לפחות מסדרים את מתי אנחנו רוצים ללך לך, מה עבר אברהם עד אז, שלא נזכר בתורה. זה הכל מופיע במדרשים, בדברי חז"ל, בספרות קדמונית, אבל זה לא נזכר בתורה. לכאורה, זו עוד שאלה, למה? שגם בא לא נעסוק היום. גם בא לא נעסוק. לא, לא. בגיל 75 זה הזמן שהוא מקבל את הציווי, לך לך מארצך. אני לא יודע. לא יודע. כן, אבל אני לא יודע אם זה בשנה הראשונה שהוא הגיע לארץ, או בשנה השנייה, או בשנה השלישית. אני לא יודע. אבל בגיל 75 הוא הגיע לארץ. אני לא יודע. בטח יש תשובה לזה. אני פשוט לא יודע אותה. והוא מקבל את הציווי. אחרי שהוא מקבל את הציווי, אנחנו רואים שכתוב שהוא לוקח את כל בני ביתו, לוט, את שרה אשתו, את לוט בן אחיו, את רכושם וכו', והם יוצאים ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ואז כתוב ככה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, ויש לזה המשך לפסוק, וכמה פסוקים אחרים כתוב ויקרא בשם השם. יש ויעבור ויש ויקרא. מה זה מזכיר לכל אחד? ויעבור. יש בנפילת אפיים, אנחנו אומרים ויעבור עד השם על פניו, ויקרא, ויקרא בשם השם. מובא בזוהר הקדוש ומובא בספרים של מה זה ויעבור. כתוב ויעבור, הוא רכש את מידת החסד בשלמותה. איפה זה נזכר במילה ויעבור? יש במילה ויעבור, המילה ויעבור נחלקת לשתי תיבות. עין בית, שבתוך ויעבור, עין בית, שזה גימטרי החסד, והאותיות הנותרות זה רי שיוד וו, האותיות הנותרות זה בגימטריה 216, זה נקרא גבורה בגימטריה, גבורה או יראה, בגימטריה יראה 216, גבורה 216, והפלא הגדול ש-216 זה שלוש פעמים חסד. זאת אומרת שבמילה ויעבור יש ארבע פעמים חסד. ארבע פעמים חסד. בסדר? זה שלמות מידת החסד. מה זה נקרא ויקרא? זה בדיוק, אני חושב שדיברנו בשיעור הזה, שלקרוא למשהו או למישהו זה להביא אותו הנה. נכון? אם אני קורא למישהו שנמצא בפתח, קורא לו מוישלה, אז הוא בא אליי, הוא פונה אליי. הוא... נכון? כאשר אנחנו קוראים ספר, מה זה כאשר אתה קורא בספר תורה או אתה קורא בספר? אתה מביא את האותיות של התורה, את המילים של התורה, את האור של התורה, אתה מביא אליך לתוך החיים. לכן בזמן קריאת התורה, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, בזמן קריאת התורה יש חשיבות עליונה לקרוא בתורה. לא לקרוא כמו אינפורמציה, כמו שקוראים חס שלום עיתון, יש לו כדאי לעשות את זה, כי זה אתה קורא למה שיש בעיתון, ולנפש מי שכתב את מה שכתוב בעיתון. לא כדאי לקרוא לו, אינה, עדיף לקרוא בדברים שהם קדושים, שמי שכתב אותם הוא אדם טהור וקדוש, שאז אתה קורא את הנשמה שלו הנה. כשאדם לומד בספר של גדול ישראל, חובת הלבבות, ראשית חוכמה, יש, בלי עינה, כן, שקורא ברשי, שקורא ברשבה, קורא את הגמרה, קורא משנה, אז הוא קורא לחכמים שכתבו, לגדולי ישראל שכתבו את המשנה, שכתבו את הגמרה, שכתבו את הספרים, הוא קורא לנשמות שלהם אליו. זה נקרא לקרוא. זה נקרא לקרוא. לכן קריאה היא עניין מאוד מאוד משמעותי ושמשפיע מאוד על נפש האדם. מאוד. אדם יכול לקרוא ספר, ואחרי כן ללכת תחת הרושם של הספר, לפעמים שנים. לפעמים ספר משנה חיים של אדם. איך הוא משנה את החיים של אדם? זה לא רק האינפורמציה שכתובה בו. למה אדם לא משתנה כשהוא קורא מתמטיקה, ספר מתמטיקה או ספר גיאוגרפיה? למה זה לא משנה אותו? כי לכתחילה מי שכתב את הספר לא הניח שם את נשמתו. אבל כשאדם קורא ספר שכתב מישהו שהוא מכיל את הרגשות של אותו אחד, את הדעות של אותו אחד, את הנפש של אותו אחד, והוא קורא לו, אז זה יכול להשפיע עליך. זה יכול להשפיע וזה משפיע. לא רק יכול. אותו דבר זה נכון גם לגבי מוזיקה. כשאדם שומע מוזיקה, הוא לא שומע רק כתבים ומקצבים ואוקטבות. הוא שומע בתוך המוזיקה את הנשמה של מי שכתב אותה, מי שהלחין אותה. ולכן, כשאדם שומע מוזיקה שיש בה פראות, שכתב אותה אדם עם מוח לאו דווקא בריא, מתוך איזו שערה פנימית שהתחוללה בו, אז המוזיקה הזו יכולה להשפיע עליו, לעשות אותו אלים יותר, לעשות אותו אגרסיבי, להכניס אותו למקומות שהם מקומות שליליים. הוא אפילו לא ידע למה. הוא לא ידע למה. אבל זה כי הוא קרא לנפש, לנשמה של אותו אחד שכתב את זה, הוא קרא אל תוך החיים שלו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאדם קורא תורה, כשאדם קורא בכתבי הקודש, או שקורא תהילים, או כל דבר שבקדושה, שכתב אותו אדם נקי, שכתב אותו אדם טהור, ונפשו של הכותב נקראת באותו זמן אל אותו אדם, אז ממילא זה משפיע על האדם לחיוב. זה יכול לחזק, זה יכול להשפיע עליו בצורה מועילה, מועילה וטובה, להחזיר בתשובה. זה יכול לעורר בו רגשות חיוביים של התעוררות לחיות. לאו דווקא הבין למה, הוא קרא מילים פשוטות לכאורה. אבל מקופלת בזה, כשבקריאה מקופלת הקריאה שלו אל הכותב, אל נשמת הכותב, אל נפש הכותב, לבוא אל החיים שלו. זה נקרא לקרוא. סקיפה, יש לי איזה דז'ה-וו, אני לא זוכר כבר איפה אמרתי את זה, אבל נדמה לי, שמיעו עוד סיפור. שמיעו סיפור. אז יום, המגיד ממזריץ', המגיד, תלמידו, אחד משני תלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב. תלמיד אחד של הבעל שם טוב היה התולדות יעקב יוסף. נכון, התולדות יעקב יוסף היה התלמיד בעיון הכי גדול של הבעל שם טוב. הכי גדול. כתב ספר שנקרא ספר תולדות יעקב יוסף, פירוש מופלא על פי דרכו של הבעל שם טוב, בעיון גדול על התורה ופירושים נוספים גם על דברי גמרא וכו'. התלמיד השני שלו, של הבעל שם טוב, שממנו יצאו אחרי כן מאות, כל תלמיד שלו היה אדמור אחר. זה היה מגיד ממזריץ'. כל תלמיד של המגיד ממזריץ' היה אדמור. אם אני זוכר נכון, תפסו אותי במילה על המספר, 250 אדמו"רים יצאו מתלמידיו של המגיד ממזריטש. בכיר תלמידיו של הבעל שם טוב. כשהוא התחיל, הוא היה בכלל מתנגד. יהודי תורני, מתנגד, בא לימוד ועיון גדול, שראה שלאט לאט תלמידים שלו נסחפים אחרי זרם החסידות שהבעל שם טוב הנהיג. והתלמידים שלו, שהוא אהב אותם, והם אהבו אותו, את המגיד, אמרו לו, רבנו, אתה חייב לנסוע לפגוש את היהודי הזה, את הבעל שם. חייב לפגוש אותו, זה יהודי מיוחד במינו, זה פלא עולם. אז המגיד התרצה בסופו של דבר, אחרי שהפצירו בו רבות, ונסע אל הבעל שם טוב. בא אל הבעל שם טוב, הבעל שם טוב, מי שהיה, ודאי רובכם הייתם כבר במז'יבוש, וכל אחד ראה את הבית מדרש של הבעל שם טוב המשוחזר, יש שם איזה כיתון, איזה חדרון כזה, ששם הבעל שם טוב היה נח על איזה דרגש עץ כזה. הכיתון הזה יש בו צד אחד איזה מין ערובה של תנור, עם תנור קטן, ואיזה חלון שממנו נכנס אור השמש. עכשיו האור מוטה, זה תלוי בזווית של השמש, זה עולה בבוקר, אחרי כן מעריב, לא רואים את האור וכו'. חדרון, מדבר, כיתון צר. אז הבעל שם יושב שם בכיתון, שם הוא היה נח, שם הוא היה ישן, יושב שם בכיתון, ומגיע המגיד מזריטש, הבעל שם טוב ככה על הכיתון, הפרקדן, רק נשען על הקיר, ונכנס המגיד. אז המגיד אומר לבעל שם טוב, שלום רבנו, הוא אומר לו, מה אתה רוצה ללמוד? אז הוא אמר לו, אני רוצה ללמוד זוהר. אמר לו הבעל שם רבות, קח ספר זוהר, הנה ספר הזוהר, תקרא. אז המגיד התחיל לקרוא את דברי הזוהר הקדושים, והבעל שם טוב התחיל לדבר איתו על אלכסי העגלון, שיש לו עגלה ויש לו שני סוסים, אחד חום ואחד שחור, והסוסים האלה הם כבר רעפים, הם זקנים, ולזה יש בעיה ברגל הזו, ולהוא יש בעיה עם הזנב. והוא ממשיך לנסות לקרוא את הזוהר, ושהבעל שם טוב ייתן לו זה איזה אינפוט, איזה משהו מהעולמות העליונים, דברי הקודש וכו'. והבעל שם טוב ממשיך איתו עם הדברי הווי, מדבר איתו על היצול של העגלה שנשבר בשבוע שעבר, והגלגלים שקעו בבוץ, וכך היה וכך אחרת, וצריך לגרז את הגלגלים כדי שזה לא יקרה. קיצור, המגיד התייעס, סגר את הספר, אמר, סליחה שאני מפריע לך במנוחה, וחזר למקומו. שאלו אותו תלמידיו איך היה, אמר להם, תשמעו, אני לא יודע, משהו פה מוזר ביותר, כי אתם אומרים לי, אדם גדול, אדם גדול. באתי לשם, שמעתי רק דיבורים של עמי ארצות. חס ושלום, כן? שמעתי דיבורים שבינם לבין קודש, שבינם לבין סודות התורה, ספרי תורה, אין שום דבר. אמרו לו התלמידים, זה לא יכול להיות. אנחנו יודעים מי זה הבעל שם, הוא גדול עולם. רבנו, תעשה מאמץ, תיסע עוד פעם, תבקר שוב, תשמע שוב. הפצירו בו רבות. בסופו של דבר המגיד החליט שהוא נוסע פעם נוספת. הוא מגיע אל הבעל שם טוב, הבעל שם טוב שוב פעם בכיתון, הפרקדן, מה אתה רוצה ללמוד? אתה רוצה ללמוד את הזוהר? אומר הבעל שם טוב, אבל הפעם אני אקרא. לוקח הבעל שם טוב ספר הזוהר הקדוש, מתחיל לקרוא, והמגיד נופל מתעלף. מאירים אותו, אומרים לו, מה קרה? מה התעלפת? הוא אומר, התחיל הבעל שם טוב לקרוא בזוהר הקדוש, התחילו להתמלא החדר מלאכים. ראיתי את המלאכים, התעלפתי. מה פשט? מה מונח פה? יש לקרוא ויש לקרוא. יש אדם שקורא אינפורמציה. יש אדם שקורא למלאכים לבוא. יש אדם שקורא לנשמות להגיע. זה קריאה. כשאנחנו קוראים בתורה, אנחנו קוראים בשביל לקרוא לנשמות, למלאכים, לכל אותם כוחות שהם יצירי כפיו של הבורא, אבל הם בסופו של דבר בשליחותו לעזור לנו בחיים שלנו. כן, זמן קריאת התורה הוא זמן מאוד חשוב. מאוד חשוב. אולי הזמן הכי חשוב בשבוע, לא אולי, הזמן הכי חשוב בשבוע, שממנו באה הברכה לכל השבוע. כמה צריך להיזהר בזמן קריאת התורה, לא להסיח את הדעת, לא לפטפט, לא לדבר, להיות מרוכזים. כי זה הזמן שבו אנחנו קוראים לכל הכוחות האלה, למלאכים, אנחנו קוראים לנשמות שאנחנו מזכירים. אתה מזכיר אברהם, אתה מזכיר יצחק, אתה מזכיר יעקב, אתה מזכיר שרי, אתה מזכיר שמות. השמות האלה אתה קורא להם לבוא מעולמות עליונים, להיות לנו לסעד ולתמך במשך השבוע כולו. אז יש משמעות לכל מילה. עכשיו אני אצא בעזרת השם שנדייק באות, לא במילה, באות בפרשה, ונראה מה יוצא מהדיוק הזה. סייעתא דשמיא. כתוב, בין שני הפסוקים שהקראתי לכם, ישנו פסוק נוסף. פסוק הזה, פרק י"ב, פסוק ח', אומר ככה. אני אקריא לכם את הפסוקים, מי ויעבור. זה בסך הכל שלושה פסוקים. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, ויית אהולו בית אל מים, והעי מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני. שלושה פסוקים. מה אני, סייעתא דשמיא, רוצה להציג? כתוב, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, ואת אהולו בית אל מים, ואי מקדם וכו'. אהולו, מה זה? האוהל שלו. האוהל שלו. איך כל אחד שסיים בארץ מינימום שנות לימוד, כותב אהולו, א' ה' ל' ו'. איך כתוב בתורה? א' ה' ל' ה'. אהולו. כתוב א' ה' ל' ה'. חס ושלום, התורה לא יודעת עברית, לא יודעת לשון הקודש. למה, מה השינוי מו' ל'ה'? אומר רש"י, אהלו, אהלה כתיב. לא כתוב אהלו עם ו', אלא כתוב אהלה עם ה' בסוף, זה כמו האוהל שלה. בתחילה נטע את אוהל אשתו, ואחר כך את שלו. זה למעשה, הרש"י הזה מצטט דברי מדרש רבה, שאומר שאברהם אבינו לכל מקום שהיה מגיע, מה היה עושה דבר ראשון? שם את האוהל של אשתו, בונה את האוהל של אשתו, ואחרי כן בונה את האוהל שלו. קודם אהלה, זה ה', והיית אהלה, ואחרי זה הוא היה דואג לעצמו לאוהל לצרכיו. איך? יש, למה לא? למה לא, יש? זה היה כתוב אהלו בוו, והיית מבין שזה אשתך, אשתי וגופו. אם התורה הייתה רוצה להגיד את זה, הייתה משאירה וו. אבל היא רצתה להגיד משהו שונה. היא רצתה להגיד שקודם כל אדם צריך לדאוג לאשתו. דרך ארץ. מה הדרך ארץ שאדם צריך ללמוד? יש גמרא ביבמות סמך ב', ויש ברמב״ם בהלכות אישות, כותב את זה בפתח הדברים בפרק ט"ו. הוא כותב שמה שאדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון הרבה מרבה, אם יש לו ממון מרבה בטובתה. זה הרמב״ם, זה גמרות מפורשות. אז יש עניין גדול בזה. אז מה העניין של הדיוק הזה? רואים, זה לא וו, זה אי. אנחנו יודעים שהוו זה זרענטים, וו זה צינורות השפע, זה הזכר, והאי זה האי האחרונה בשם הוויה, זה נכון, אבל פה אנחנו מדברים על המלכות. אחרי הוו זה האי התתאה, אנחנו מדברים על המלכות. מי המלכות של האדם? אשתו. יפה מאוד. אשתו, היא נקראת מלכות. נקראת מלכות, נקראת גם שכינה. שכינה קדושה, כשאנחנו מדברים על השכינה הקדושה, אנחנו מדברים, אז יש לזה כמובן עוד משמעויות, סך כל נשמות ישראל, כנסת ישראל וכו'. אבל בפרט, בעבודת הנפש של היחיד, אנחנו מדברים על האישה של האדם. הביטוי למלכות של מלך היא, הביטוי למלך היא המלכות שלו. אתה מסתכל על המלכות, דיברנו על זה פעמים רבות, מחילה שאני חוזר על זה, אבל אם אדם רוצה, הוא לא מכיר את המלך, לא ראה אותו מימיו, רוצה ללמוד על המלך, הוא מסתכל על המלכות שלו. לכן אישה חייבת להיות, להתנאות לפני בעלה. צריכה להתנאות לפניו. למה להתנאות לפניו? מה הבעיה? זה רק הוא והיא בבית. אף אחד לא רואה. זה המלך. מלך, יש לפניו, באה המלכות, היא צריכה להתנאות לפניו. זה אמנם ביטוי חיצוני, זה ביטוי חיצוני, אבל זה ביטוי חיצוני שמעיד על מגמה פנימית. ביטוי, הרבה פעמים מה שאנחנו עושים כלפי חוץ מעיד על משהו שמתרחש בפנים. הביטוי, אנחנו לא, מי שעושה דברים חיצוניים בלי שיש מאחורי זה מהות פנימית, זה אחד שאין תוכו כברו. זה אחד, קשה להאמין לו. למה? אתה רואה מבחוץ משהו אחד, ומבפנים זה בכלל משהו אחר, סרט אחר לגמרי. אתה לא יכול להאמין לאחד כזה. אבל אם אדם תוכו כברו, אז אם התוך שלו יוצא החוצה, כברו זה כמו בחוץ, בר זה בחוץ, אם התוך שלו יוצא החוצה, אז כשאתה מסתכל על החוץ, אתה למד על מה? על הפנים. זה המשמעות של פנים. הפנים הם מה שאתה רואה כלפי חוץ, גם אם אדם הולך בצניעות, אישה הולכת בצניעות, סוף כל סוף את הפנים אפשר לראות. את הפנים אפשר לראות, שיער לא, עברי גוף לא, אבל פנים אפשר לראות, נכון? אפילו אצל המחמירים. פנים אפשר לראות. מה מראים הפנים? את הפנים, לכן הם נקראים פנים. יש לזה עוד פירוש. פנים זה גם הריבוי של פן. פן זה צד, ופנים זה ריבוי. נכון? מיעוט רבים, שניים. מיעוט רבים, שניים. אז יש צד אחד שהוא פונה כלפי חוץ, ויש צד שני, פן שני, שפונה כלפי פנים. אז יש שני פנים, זה פנים. זה גם פנים, מראה את הפנים, וזה לא סותר, רק מסביר את זה מאוד נקודה, שיש צד אחד כלפי חוץ, ויש צד אחד שהוא כלפי פנים. זה פנים. אז יוצא שהמלכות, אם היא ביטוי חיצוני למגמה פנימית, לתוכן פנימי, אז היא צריכה להיות נאה לפני בעלה. כנסת ישראל צריכה להתנאות לפני בורא עולם. אנחנו שייכים לו, הוא הדוד, הוא האהוב, הוא המלך. אנחנו כמלכות צריכים לבטא את התוכן הפנימי של נאה, נאה דורש, נאה מקיים, נכון? ישראל אשר בך יתפאר. זה ביטויים שהמשמעות שלהם זה, כשאתה מסתכל על החיים האישיים שלך, תזכור תמיד שאתה חלק מכלל, והכלל הזו יש לו פנייה כלפי הבורא כאישה לבעלה, כאהובה כלפי הדוד שלה, כאישה כלפי האהוב שלה. זה נקרא שאנחנו בכלים מתוקנים. כלים מתוקנים. למה צריך כלים מתוקנים? כי כלים מתוקנים, אדם לא, אף אחד לא ירצה, אם יש לו ברירה, לשתות מכוס שבור או סדוק. למה אתה תמיד תרצה שהכלים שאתה מחזיק יהיו שלמים, יהיו מתוקנים, נכון? אף בעל מקצוע לא רוצה לעבוד עם כלי שהוא מעוות או שבור או... זוכר שפעם עבדנו בבניין, אז אם התוריה הייתה מקבלת באיזשהו שלב באמצע איזה שסע, איזה מין שסע כזה באמצע, אף אחד לא רצה לעבוד עם התוריה הזו. אף אחד, כולם רוצים כלי שלם, כלי מתוקן. אתה לא רוצה כלי שבור, לא נוח אף פעם לעבוד עם כלי שבור. למה? למה זה קרה? עכשיו בחיים, אתה תגיד, בחיים תנסה לעבוד עם כלי שבור, אתה תראה, זה לא נוח. ואם לא לעבוד, רק שיהיה לך קורסה בבית, רק רגל אחת שבורה. אתה לא עובד ולא כלום. למה אתה לא רוצה שיהיה שבור? כי כל אדם רוצה להתנאות בכלים מתוקנים. כל אדם רוצה שהכלים שלו יהיו מתוקנים. עכשיו תקשיבו למשפט הזה. כל אדם רוצה שהכלים שלו יהיו מתוקנים. הכלים שאנחנו מכניסים הביתה, הופכים להיות חלק מהמלכות שלנו, נכון? חלק מהמלכות. אדם נכנס הביתה, זה המלכות שלו. המלכות שלו זה איך הבית שלו נראה. אדם נכנס לאוטו, זה המלכות שלו באותו זמן לאוטו. כשאנשים, אתה נכנס אליהם לאוטו, אתה נכנס לתוך מערבולת של דברים, נכון? אתה לא יודע איפה להניח את עצמך. יש אנשים, אתה נכנס לאוטו, זה בית מרקחת. בית מרקחת, אתה יכול, אתה לא תמצא שם גרגר אבק, הכל נקי נוצץ. זה התייחסות למלכות, זה יחס למלכות. לטמן דפליק שלכל אחד היה נוח יותר לנסוע שהרכב שלו נקי ומצוחצח כל הזמן. לטמן דפליק, למה לא כולם דואגים לזה? כי אחד תופס את המלכות בצורה מסוימת ואחד תופס את המלכות בצורה אחרת. תפיסת העולם, אבל כשאתה מסתכל על אדם שיש לו אוטו מצוחצח ונקי, כן? מה אתה יכול ללמוד על האדם הזה מהאוטו? שהוא אדם סודר, שהאסתטיקה והניקיון חשובים לו, נכון? זה דברים חשובים. שיש לו זמן, תפל בזה. יש לו זמן. כן? יש לו, הוא במקום בשבת לשבת ללמוד, הוא בשבת מבריק את האוטו. אני יודע. זה, אתה יכול ללמוד הרבה דברים על, על, על האדם, ממה שאתה רואה את היחס שלו למלכות. כל כלי שאנחנו מכניסים הביתה, אנחנו נשים אחראים לו ולגורלו. תקשיבו טוב מה אני אומר. זאת אומרת, כשאדם מכניס הרבה כלים הביתה, הוא גורע מהאנרגיות הרוחניות שלו. תקשיבו טוב. כשהוא מכניס הרבה כלים הביתה, שהוא מעמיס בכלים, בכלים חומריים, הוא משקיע הרבה מאוד מהאנרגיות הרוחניות שלו, כי הוא צריך לפרנס את הכלים האלה. כל כלי יש לו סוג של חיות. אם זה דומם, צומח, חי, כל פרט בבריאה יש לו סוג של חיות. הולך ומתפתח, כולנו מכירים את זה, בדצמח, דומם, צומח, חי, נדבר. לכל דבר יש... ודאי מהרוחניות שלו. ודאי מהרוחניות שלו. לכן, זאת אומרת ככה, יש כל, עכשיו כל דבר כזה, כל דבר כזה, אתה צריך להחיות אותו, כולל בדומם. כשחולצה של אדם מתבלה. זה לא כורח המציאות שזה יקרה. לא מחויב. אלא מה? שבחיים שלנו, אנחנו לא מצליחים להחזיק את כל הרכוש שלנו, את כל הכלים שלנו, בצורה מתוקנת כל הזמן. אז חלק מהדברים נשברים, מתקלים, מתבלים וכו', באופן כזה שמצריך אותך להחליף אותם. אדם שבונה לעצמו מארג חיים שכולל הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד חפצים, הרבה מאוד חומר ועוד חומר ועוד חומר, פרטים קטנים וקונה עוד מכונה ועושה ככה וכו' וכו', ומאמיס. בסופו של דבר נהיה איזה. בסופו של דבר משתעבד למערכת שהוא יצר, וממילא לא משאיר לעצמו כוחות רוחניים. לא משאיר לעצמו. זה לא קורה ביום, גם לא קורה ביומיים, כמו שפרסים לא מקבלים לא ביום ולא ביומיים. גם את ההטבות אתה מקבל רק לאחר זמן. זוכרים? קודם כל שצריך להיות חופש בחירה. אבל זה קורה. אין חוכמות. מה אדם צריך? להחזיק כמה שהוא יכול רק את מה שהוא צריך באמת, מה שהוא משתמש באמת. מה שהוא צריך. לא, מה שהוא צריך, אין לו ברירה. לכן לא צריך מחסנים שמלאים בכל מיני חפצים שהאדם לא משתמש בהם ולא פתח את המחסן הזה 20 שנה. ויש לו בסוף המחסן איזה משהו שהוא חשב שאולי הוא ישתמש, והוא מחזיק אותו כבר 7 שנים, 6 שנים, או בגדים שטוב, כשאני אהיה שמן עוד פעם, אז אני אלבש אותם, או הפוך, כשאני אהיה רזה, אני אלבש אותם, כי בגיל 25 הוא לבש משהו, והיום בגיל 50 הוא חושב שהוא יחזור אי פעם להיות בגיל 25. וזה שוכב בארון, תופס מקום, והוא לא מבין שהוא פרנס את זה כל הזמן. הוא לא מבין. וזה נכון לגבי כל פריט. מיותר, מה שמותר מיותר, מותר משון מותר, מותרות, מה שמותר מיותר, אתה לא צריך אותו בחיים, תוציא אותו מהחיים, פינית מקום ואנרגיה רוחנית לפרנס את הדברים החשובים באמת. כן, חוץ לכבוד היושבים פה לא שייך, אני מביא את זה רק בתור דוגמה, אבל צריך לדעת את זה. אם אדם יכניס הביתה 5 כלבים, חוץ לגבוד היושבים פה. זה ברור שבבית הזה לא יהיו הרבה ילדים. זה ברור. מי שלא מבין את זה יש לו בעיה. ברור. הוא עכשיו צריך פרנס את הכלבים. רוחנית, אני לא מדבר עכשיו, יש לו כל הכסף שבעולם בשביל לפרנס את הכלבים האלה, בחומריות. אבל רוחנית, הוא משקיע עכשיו בכלבים. לא תהיה לו אנרגיה להשקיע בילדים. לא תהיה לו אנרגיה. זאת תמיד שאלה, אלה שיש להם, חוץ כבוד היושבים פה, חוץ מכבוד עם ישראל אצל הגויים, אלה שיש להם ילד וכלב, זה בגלל שהם לא יכלו להביא ילדים, אז הם לקחו עוד כלב שיהיה להם, יערך להם לחברה, או בגלל שיש כלב אינו ילדים. אז התשובה של, של היהדות מבחינת גדולי ישראל, מה שהם אומרים, זה בגלל שיש כלב אינו ילדים, לא הפוך. יש לאדם כמות מסוימת של אהבה, יש לאדם כמות מסוימת של אנרגיה, זה שאלה איך הוא מחלק אותה, זה שאלה. הוא לא יכול, ברוב המקרים יש יחידי סגולה שכן יכולים, שהם בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אבל ברוב המקרים אדם לא יכול לחלק את האהבה שלו, לא יכול לחלק את האהבה שלו לאין סוף דברים, לא יכול, לא יכול. אדם לא יכול להגיד, לא אישה יכולה להגיד ולא גבר יכול להגיד, אני אוהב שתי נשים באותה מידה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. בן עזאי, שהוא בא לרבי עקיבא, לרבי עקיבא? כן, רבי עקיבא, היה חתן של רבי עקיבא בן עזאי, לא? חיים. שבן עזאי בא לרבי עקיבא, אמר לו, אני רוצה להתגרש מזה, מה הוא אמר לו? אמר לו, אני רוצה חיל לי לאורייתא, אני יש לי אהבה לתורה, אין לי מקום לאהבת אישה. אין מקום. אם אתה אוהב משהו ב-100%, אז לא נשאר לך עוד אחוזים לחלק עם עוד אנשים, עם עוד דברים. מאוד פשוט. אותו דבר אישה לא יכול להגיד לזה, אני אוהב את שני גברים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. וילדים לוקחים חלק מאהבה. זה בסדר גמור. זה נרבו ירצון. אבל לזה צריך להשקיע. פה צריך להיות הזה. ברגע שאתה משקיע בזה, ממילא... ממילא הדברים מסתדרים. אז יוצא שהאישה נקראת מלכות, אנחנו רוצים כלים מתוקנים ורוצים להקדיש את הכוחות שהשם נתן לנו, את היכולות שהשם נתן לנו, לעשות את זה בצורה נכונה ובצורה שהיא לא רק תעלה לרצון הבורא, אלא בסופו של דבר לא מצד שאנחנו מבקשים לקבל פרס, אבל מצד מה שהקדוש ברוך הוא הנחה אותנו שהוא נכון לעשות לטובתנו. אנחנו רוצים לעשות משהו שיהיה לטובתנו, נכון? בעל חובת הלבבות מביא בפתיחה לשער הבחינה. שער הבחינה זה השער השני בספר חובת הלבבות. בעל חובת הלבבות זה רבי בחיי אבן פקודה. יש רבי בחיי בר אשר, היה פרשן על התורה, גדול עולם, כינס את כל המדרשים לפירוש אחד יפהפה, מדהים. זה פירוש רבנו בחיי על התורה. יש רבנו בחיי, זה רבנו בחיי בהר אשר, חי לפני כמה מאות שנים, אבל יש רבנו בחיי אבן פקודה, בר פקודה, הוא אחד מהראשונים, נפטר ב-1080, לפני כמעט 1,000 שנה. הוא כתב ספר הכי מוכר אולי מספרי המוסר, נקרא ספר חובת הלבבות, ספר שהשער הכי מפורסם בו זה שער הביטחון. שער הביטחון כולם מכירים, זה באמת שער יסודי, אבל יש שם שער הייחוד, שער הבחינה, ועוד שערים נוספים שכדאי להכיר, כי זה גאון עולם, בלי נדר, בלי נדר. מחר, בלי נדר, אני אדבר על שער הבחינה. זה נושא אחד מסוים מהפתיחה, אני רק אומר לכם את זה משהו קצר, בלי נדר, עם גזור השם וחיים טובים. הוא אומר שמה, הוא אומר האדם, מה הבעיה של האדם? האדם מתרגל לטוב שהשם נתן לו. ודוגמה, אומר, אדם לקח ילד שננטש בגיל שבועיים, שלושה, ננטש על ידי ההורים שלו, לקח אותו לביתו, אימץ אותו, הביא לו מי נקט, גדל קצת יותר, יאכיל אותו, ישקע אותו, שם לו נני שתטפל בו, דאג לו לרפואה, דאג לו למקום מגורים, דאג לו ללימודים, גידל אותו. בגיל 25 הילד אמר, אבא, אני רוצה אוטו. אמר לו, לא. איך הוא כעס, איך הוא לא, כבר לא אוהב את האבא, איזה מין אבא, איך לא נתן לי אוטו, משהו. כמעט הגיע לכפיות טובה, כמעט. אומר בעל שער חובת הלבבות, אותו אדם היה איזה אסיר אחד, יהודי, נתפס בן 25, נתפס אצל הגויים. הלך אותו אדם, פדה אותו מהגויים, את הבן 25 הזה. ובמשך חודש, טיפל בו בביתו, הרחיל אותו, השקע אותו, ריפא אותו, ושחרר אותו. אותו אסיר משוחרר, אותו אחד שנפדה, כמה הכרת הטוב יש לו כלפי אותו אדם. בלי סוף. אבל על חודש, מי היה צריך להכיר טובה יותר? אותו אחד שתינוק שננטש וגודל במשך 25 שנה, אותו בן 25 שנפדה, אבל טופל רק חודש. לכאורה, ברור שהתינוק היה צריך לחוש הכרת הטוב גדולה יותר. מה קרה? הוא התרגל. כשמתרגלים, נדמה שהכל מגיע. אז הוא לא קיבל פעם אחת משהו, כפר בתורה. אנחנו בדיוק אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. מתרגלים לטוב. כאילו הכל מגיע לנו. מחר בלי נינו פרט קצת בנזר. אם היינו חושבים כמו אותו אחד שנפדה מבית האסורים, ועל כל טובה מייקרים ומכבדים, אדם לא היה נכנס לעצרות בחיים, על כלום. כל מה שיש לי, ברוך השם, תבח שמולה, תודה רבה על מה שיש, לא מובן מאליו, לא מובן מאליו, על הכל אני צריך להודות, להלל ולשבח את בורא העולם, שום דבר לא מובן מאליו. אבל העניין שרציתי, הבאתי את חובת הלבבות בשבילו, זה הדוגמה הבאה. אומר בעל חובת הלבבות, שמעו דבר שהוא אבסורד, אבסורד. אומר בעל חובת הלבבות, בא אדם, לוקח את כל מה שיש לו, מחליט להקדיש את זה לבעלי מוגבלויות. הוא מקים בית שהכל בבית הזה מותאם, מסודר לאנשים שאינם רואים, סומים. והוא רוצה שהם יחיו בזמנם, אנשים סומים, סומה חשוב כמת. חשוב כמת. למה? הוא לא יכול לעשות כלום. לא היה אז לא כתב בריל, ולא סימנים, ולא שום דבר. אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול להתפרנס, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול להגיע מחדר לחדר, אתה בלי להתנגש במשהו, אתה לא יכול לעשות כלום. אותו אדם הקים בית שכל הבית הזה מותאם לסומים, לאנשים שאינם רואים. הכין להם מאכל, הכין להם משקה, הכין להם רופאים, הכין להם ידיות, מעקות לרדת מדרגות בביטחון, סימן את כל המקומות באופן כזה שיהיה נרגש, שהם ידעו מתי הם מגיעים לשפת המדרגות, דומה למה שעושים היום בכל מיני מקומות ציבוריים. ונתן להם את ההנחיות איך להתנהל בבית בשביל לא לפגוע, לא להתנגש בקירות, בשביל לא ליפול במדרגות, בשביל לא לטרוק את הראש בזהרון. התחיל להם כל ההנחיות, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, יש בארון הזה את האוכל, יש במקרר הזה את השתייה, ויש כל דבר אמר להם בדיוק איפה הוא ומה צריך לעשות בשביל להגיע לזה בביטחון ובבריאות שלמה ותקינה. אבל הם החליטו לא לשמוע לו. כל אחד עשה מה הוא רצה. כעבור יום, יומיים, כולם היו שבורים וקטוטים. מה התחילו? התחילו לצאת כנגד בעל הבית. איזה מין רשע, איך עשה לנו את זה? באנו הנה סומים, יצאנו משם סומים ונחים, אנחנו יוצאים משם. שבורים וקטוטים. אומר בעל חובות עד הלבבות, זה לא מזכיר לכם את אותנו? נתן הקדוש ברוך הוא עולם. בתוך העולם נתן מערכת של הנחיות. תעשה ככה, 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 תגיע לאוכל. תעשה ככה, 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 ירד גשם. תעשה ככה, ככה וככה, תזכה לחיים טובים בזוגיות מאושרת. תעשה ככה וככה וככה. הכל, יש לך כל דבר. הוראות מדויקות איך אתה צריך להתנהל בתוך הבית שהוא בנה לך. כל מה שאתה צריך לעשות, מה? לשמוע בכל בעל הבית. אנחנו לא שומרים, לא שומעים בכל בעל הבית, וכשמתנגשים בקירות, או חוטפים מכה במעקה, או מתגלגלים במדרגות, בוכים, יוצאים נגדו. איזה מין עולם? איזה מין עולם? מה פשט איזה מין עולם? מה פשט איזה מין עולם? לא התנהגת כמו לפי ההוראות. למי אתה רבי טענה? טול קורה מבין עיניך. תסתכל רגע אחד, איך צריך להתנהג? נחזור לענייננו. רב זלמן אוירבך, שהוא היה מגיע הביתה, והדבר הזה כתוב בספר, יש ספר שהוציא לו רז, שמחה רז, על גדול העולם הזה, רב זלמן אוירבך. הוא היה מגיע הביתה. היו מלווים אותו, ראש הישיבה, היו מלווים אותו, תלמידים שלו, עד פתח הבית. בפתח הבית כדבר שביום יום היה נעמד, מתחיל להתייפות, להסתדר, מסדר את הלבושים, מכניס את החולצה למכנסיים, מיישר, מנקה, בודק שאין אבק על שום דבר, מסדר את החלוק, שם את החגורה, את הגרטל, שם את הזיב, מטיב את הכובע, דופק בדלת. פעם הראשונה שליוו אותו תלמידים שלא הכירו את העניין הזה, שאלו אותו, רבנו מחכה לאורח, יש מישהו חשוב בבית? אמר להם, ודאי, השכינה בבית. אמר, אשתו של אדם זה השכינה, זה המלכות שלו, השכינה בבית. אתה נכנס, מי מושך את השפע? מי מעביר את השפע? שמוריד הזרנפין, זכה מוריד את השפע, אבל מי מקבל אותו? מי מושך אותו למטה? הכלי. אם אין כלי, אין אור. אם אין כלי, להכניס לשקע, לא יוצא משם זרם סתם. זרם יוצא רק אם יש כלי להכניס לשקע. אמר זה רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, יש אוכלתם. מה פשט שכינה ביניהם? אז כל אחד מכיר, יוד באיש, אי באישה, זה יוד כה. נכון? תוציא את היוד ואת האי, תישאר אש ואש. פמות, זה כל אחד מכיר. ואיפה השלמה לבב כה? בכתובה. הכתובה זה כתב ו-ה. כתב ו-ה. השלמה של יוד כה, בבב כה זה בכתובה. כשאיש ואישה מתחתנים כדת משה וישראל בחופה וקידושין, אז יש לך השלמה של שם הוויה. לכן, חס ושלום, כשזה, כשנאלצים, אחר שעשו כל מאמץ וכו', וזה גזירת גורל שאי אפשר לתקן אותה, להתגרש, אז זה, כתוב על זה, מזבח מוריד עליהם דמעות. מזבח זה הקדוש ברוך. מזבח מוריד עליהם דמעות. למה? שוברים את הקשר של בין היודקי לבבקי. שוברים את הכתובה. דבר נורא והיום. לכן פילגש בהגדרה של, בהגדרת החכמי ישראל, התורה, הגמרא, פילגש זה לא מה שהמובן שאנשים חושבים היום, אלא פילגש זה אדם חי עם אישה, בלי כתובה. כדעת משה וישראל, אבל בלי כתובה. אתם חושבים שכמה דרכי לקיחה של אישה. הוא חי באופן הזה, לכן זה פלאג שין. פלאג, פלאג זה חלק. זה אין חיבור של היוד קי ובסקי. אז זה פלאג, פלגש, פלאג, פלאג שין. כבר דיברנו בשבוע שעבר על לא טוב היות האדם לבדו, אני לא אחזור על זה. אבל תמיד צריך לזכור שאין עניין שזה כל הזמן יהיה כנגדו. אין עניין בזה. אני חששתי וגם קיבלתי ביקורות שבשיעורים הקודמים דיברנו רק הוראות לגבר. אז לא, צריך לזכור שא', חלק גדול מהדברים שאמרתי הם נכונים גם לגבר גם לאישה, ובחלק שהוא נכון לגבר, אז לא רק שאני לא חוזר בי משום דבר שאמרתי, אלא צריך לחזק את זה ונחזק בעזרת השם. בחלק של האישה גם צריך לדעת שעזר צריך לרצות להיות עזר. וגם כשהיא נגדו, היא צריכה לרצות לעשות את כנגדו רק כעזר. לא ממקום של אגו, לא ממקום של גאווה, לא ממקום של לנקום, ליטור. הוא עשה לי בעבר, עכשיו אני אראה לו. הוא, שום דבר. גם כשהיא כנגדו, זה רק בשביל להיות לו לעזר. זה הרעיון בכלל של הדבר הזה. ואז איש ואישה מייצרים שלמות, שזה לא שתי פרטים שהתחברו יחד ויצרו חיבור של אחד ועוד אחד. קראתי שני דברים, שני פרטים, חיברתי אחרי שלי אחד ועוד אחד פה. מה יש לך פה? אחד ועוד אחד, הנה. אפילו אם הרבבתי את זה יחד, זה אחד ועוד אחד. נכון? זה לא המקרה של זוגיות. מי שלא יודע, על פי תורה, זוגיות זה אחד ועוד אחד שווה אחד. אחד ועוד אחד שווה אחד. זה נעשה אחד מוחלט. זה חזרה לאחדות הראשונית לפני שהנשמות ירדו לארץ. לפני שהם נעשו פלאג. לפני שהם ירדו לארץ. זה חזרה לשם. אחרי זה ראש חץ, הופך להיות ראש חץ, שדוחה, ראש החץ דוחה לצדדים כל מה שמונע את האחדות. כל מה שמפר את האחדות, כל מה שמסכן את האחדות הזו נדחה לאחרים. זה יכול להיות אבא ואמא, זה יכול להיות כל דבר, זה לא משנה מי זה, לא משנה מי זה ולא משנה מה זה, זה לא משנה מה זה, זה מפריע לאחדות, זה נדחה לצדדים. זה נכון לאיש, זה נכון לאישה. לא חברים, לא חברות, לא בילויים, לא שום דבר, כלום. זה מפריע לזוגיות, זה צריך להידחות החוצה. בתוך הזוגיות, תוך הזוגיות, אחד לא אומר שאין ספייס, שאין מקום, שאין מרחב קיום לאחר. מקום זה שם של הקדוש ברוך הוא. אדם צריך, אדם זה איש ואישה, צריכים שיהיה להם מקום משלהם, ומי שאין לו מקום משלו, שייצור מקום משלו. במיוחד, אני מדבר על עצמי, כאלה שהולכים לקראת הגיל השלישי. שלי זה כמעט בדיחה שאני אומר את זה. מאמינים לי, כמעט בדיחה, אני מרגיש, לא יודע, בן 18. אבל צריך להכין את הגיל השלישי, אנחנו מסתכלים למראה בעיניים, מה שנקרא. צריך להכין את הגיל השלישי. מה זה הגיל השלישי? הגיל השלישי זה הילדים פרחו מהבית. נו, ברוך השם, יש נכדים ויש דור המשך וכו'. אבל זה כבר לא פול טיים ג'וב ממש, אלא יש לך קצת יותר תנאי. איפה יבוא לידי ביטוי המרחב האישי שלך, המרחב האישי שלך? איפה, במה? בזה שיושבים סתם בלי לפגוע באף אחד, ביום חמישי בפאב שותים בירה, או הולכים חברות לבתי קפה. זה רדוד, זה שטוח, זה לא... איפה ללמוד משהו, איפה להטיב עם הכלל, איפה להתנדב, איפה לצאת לקבוש את הארץ ברגליים בידיעת הארץ, איפה לעשות דברים שהם מפרים את הזוגיות, מצמיחים אותה, מצמיחים את היחידים בזוגיות. אז לא נצטרך לקחת אותם בחשבון. אדם לקח על עצמו ללמוד דף היומי, פתח. אדם לקח על עצמו ללמוד איזה משהו בתחומים של שקשורים להתפתחות, שקשורים להתפתחות של זוגיות של אחרים, הדרכת קלה, לא חסר. קואוצ'ינג בתחומים מסוימים, לומדים, מתפתחים. ההתפתחות הזו היא לא רק טובה לזמן הלימוד, היא טובה גם לאחר מכן, כשאדם פוגש את עצמו בגילאים קצת יותר מבוגרים, שיש לו למלא את עצמו לא רק בדברים בטלים, לא רק חוץ לכבוד הישבים פה, לא שאני בכם, אני יודע, אבל לרבוץ מול המסך ולהחזיק איזה מין שלט ולזפזפ בין ערוצים, שעות על שעות על שעות על שעות, או להסתכל במסך הזה של הפלאפון. זה לא מתאים, לא בשביל זה התבגרנו. אנחנו מתבגרים בשביל לקבל יישוב הדעת, אנחנו מתבגרים בשביל להתמלא ולמלא את העולם ביותר טוב. איך תעשה את זה אם לא מילית את עצמך? איך תעשה את זה אם לא דאגת שיהיה לך מקום בעולם שהוא בתוך הזוגיות, אבל הוא מקום פרטי? הוא לא מקום נסתר, הוא לא מקום שמחביאים, הוא לא מקום שיש בו סודות כמוסים בשום אופן, אבל הוא מקום פרטי, מרחב, גם לאיש, גם לאישה. אז האישה צריכה לפרגן לאיש את המרחב הזה, והוא צריך לפרגן לה את המרחב הזה. זה רק בא ממקום שיש כבוד, שהיא מבינה שהוא מלך, והוא מבין שהיא מלכה, המלכות שלו. שהוא מבין שהוא משפיע את הטוב, אבל שאין שום משמעות להשפעת הטוב שלו, אם אין את הכלי שמקבל את הטוב הזה, ו... מאיר אותו כלפי חוץ. הגמרא בכתובות מספרת על מר עוקבא ואשתו. מר עוקבא אביה עניה בשבבות, היה לו איזה עני שגר לידו. אני מספר את זה ברשותכם בלשון החופשית, כי אין לי פה את לשון הגמרא וחבל לקלקל. אז היה, מי זה היה מר עוקבא? מר עוקבא לא היה סתם אחד, מר עוקבא היה אב בית דין, היה אב בית דין. אז הוא, בגמרא בסנהדרין, שם רש"י מביא את הסיפור שלו. שם הוא נקרא, ומתחיל שם, לדזיבלה ברבטיה, כברבטיה. יש ככה מתחיל, תראו את הלשון הזה, בגמרא בסנהדרין למד א'. אז שם רש"י מביא על, כדזיבלה, הוא מביא את הסיפור. מה היה הסיפור שלו? שמר עוקבא היה בעל תשובה. איך הוא חזר בתשובה? זה לפני שהוא היה בתשובה, הוא נתן עינו באשת איש. נתנינו באשת איש, אישה אחת שהיא הייתה אשת איש, ומרוב שהוא התאהב וחשק ואהב ורצה, נעשה לו טינה, נהיה חולה, נהיה חולה, חולה אהבה, נפל בחולי. איך? כן, תכף, זה לא כמו, זה הוא, צוציטה. בוודאי. זה אני מביא לזה, זה בדיוק המקור שם לצוציטה. זה בסנהדרין למד א', ברש"י. אז רש"י אומר, יום אחד האישה הזו הייתה צריכה הלוואה. הייתה צריכה הלוואה מתוך דוחקה, מתוך דוחקה, והוא בראה הלוואה, אמר לעצמי, אין שום בעיה, אני מלווה לך מה שאת רוצה, רק יש תנאי. מתוך דוחקה נתרצת לו, היא כבר הסכימה לתנאים שלו, אבל אז הוא תופס את עצמו, כבש את יצרו ופתרה לשלום. אמר לעצמי, נושך שיניים, אבל לא, אני לא עושה את זה, לא עושה את הדבר הזה. מיד כמובן מה? מתרפא. מהטינה שהייתה לו, מתרפא מיד. מיד קרן של אור נחה עליו. היה יוצא לשוק, כמו נר היה לו על הראש אור, פרוז'קטור על הראש, ובכל מקום שהיו רואים אותו, היו אומרים לו צוציטה, צוציטה. זה נקרא צוציטה. למה? צוציטה יש לזה שני פירושים. אחד זה שזורח לו משהו על הראש, יש לו על הראש איזה אור. יש לזה גם עוד פירוש אחד שזה זנב, אבל לא ניכנס למה ואיך וכמה. יפה מאוד. זו נקרא נתן סוציטה. לימים אחרי שעמד בניסיון, נתן זה שם מיוחד כי הוא יכול להיקרא גם מימין גם משמאל, גם לזה יש משמעות, ולימים הוא היה, זה רק מראה שהוא היה רגיל בנתינה, הוא היה עשיר גדול והיה רגיל בנתינה, הוא נתן לכל מי שביקש. אבל בסוף הוא נקרא, אחרי שנקרא נתן סוציטה, איך נקרא? מרוקבה. למה מרוקבה? שעיכב את יצרו, הוא עיכב את היצר, הוא היה בתוך היצר, שבוי כבר בתוך, רק, אל תנסו אפילו לדמיין, כי זה, רק תחשבו על המציאות הזו, שהדבר שהוא חולה עליו, מגיע לפניו, חייב לעשות מה שהוא רוצה, ומוכן כבר לעשות מה שהוא רוצה, והוא כובש את יצרו ולא עושה את זה. זכה לנר על הראש. היו רואים אותו מרחוק עם האור. היו אומרים, זה נתן סוציטה. ונקרא מרוקבה. לימים מרוקבה זה התחתן ברוך השם. התחתן הייתה לו אישה, בשכנותו גר איזה עני. מה היה עושה מרוקבה? היה לו הרגל. בכל בוקר, לפני שהוא הולך לישיבה, יוצא מוקדם לישיבה. בכל בוקר לפני שהוא יוצא לישיבה, הולך שם לאותו עני ארבע זוזים בדשא דפיתחא, בדבבה, היה לו איזה חור בסדק בדלת, היה שם שם, זורק את ארבע זוזים והולך. אני מתעורר בבוקר, רואה פתח על ארבע זוזים. והשמיים. למחרת ארבע זוזים. השמיים. ככה, יש לך זמן ניכר. רגל. אבל יום אחד יש לי, בוא נראה מי מיטיב איתי. מי זה ששם לי את ארבע זוזים כל בוקר? אותו יום, אותו בוקר, רצה הקדוש ברוך הוא ומראו כבר איחר קצת ללכת לבית המדרש, לבית הכנסת. אז הוא בא, אבל יש הרגל, זה הרגל. ארבע זוזים צריך לשים בדשא דבבא. שם לו את ארבע זוזים בדשא דבבא, איך שהוא שם את ארבע זוזים ופונה ללכת, אני יוצא, סליחה אדוני, סליחה אדוני. מר עוקבא היה שם מלווה באשתו, ומתחילים לרוץ. הם רצים, גם הוא רץ. עשו לו איזה תרגיל התחמקות, נכנסו לאיזה מקום שזה היה מאפייה, והתנור היה באותו זמן, אחרי שעבד, מחובה, אבל עדיין חם. נכנסו פנימה לתוך הפתח של התנור. כן, טבון כזה גדול, נכנסו פנימה לתוך הפתח של התנור. שניהם יושבים בטבון, אשתו של מרוקבה, הכל טוב. מרוקבה מרגיש שהרגליים שלו נחרחות מהחום של הרצפה של התנור. אמר, איי, איי, איי. אמרה לו אשתו, הכל בסדר, אצלי לא כואב, תשים את הרגליים שלך על שלי. חלשה דעתו של מרוקבה. איך יכול להיות שהוא כל היום לומד תורה בישיבה, כל בוקר שם ארבע זוזים בדש הדבבה של העני הזה, ולא הרגליים נחרחות ולאשתו לו. עכשיו תראו כמה דברים כמה דברים שצריך לשאול את עצמם. א', מה חל שדעתו כל כך? מה הבעיה? שתיים, ב', הוא נתן מתן בסתר, למה שיקבלו לו הרגליים? שיותר גבוה ממתן בסתר. למה שיקבל פגיעות ברגליים? חוץ מזה, אם זה מתן בסתר, למה אשתו איתו? אתה הולך בדרך לישיבה, מה אם אשתך עושה איתך בדרך לישיבה? מה יש לעשות איתך בדרך לישיבה? ונסתפק רגע בשאלות האלה, כי לצערי אני לא בטוח שאין לי שעון, אז... כן, אז נסתפק בשאלות האלה. הוא היה אבי רגיל בכל יומה, לשים ארבע זוזה ודשת בבבה. כל יום הוא היה רגיל. מה זה רגיל? רגיל זה הרגל. כשאדם רגיל לעשות משהו, אפילו יעשה את המצווה הכי גדולה, אהרון, על מה קיבל אהרון הכהן, על מה קיבל שבח גדול שלא שינה, מלמד שלא שינה, שבאותה התלהבות של הטבת הנרות בפעם הראשונה של המנורה, נרות המנורה, באותה התלהבות הוא עשה את זה גם אחרי 5 שנים ו-10 שנים ו-20 שנה. באותה התלהבות, הוא לא הרגיש שיש בדבר הזה מה? הרגל. הרגל הוא לא הרגיש. איך אדם יכול לחיות מעשה שהוא עושה מדי יום, ולחיות את ההתלהבות, להכניס לתוך אותו מעשה את אותה חיות ראשונית שהייתה לו? איך אדם יכול לקרוא את אותה תפילה כל יום ולהרגיש כל יום בתפילה כאילו זה דבר חדש? איך אדם עושה את זה? הוא צריך לחפש את החידוש שיש בכל יום. התפילה לא משתנה, המעשה שאתה עושה מדי יום לא משתנה, אבל אתה משתנה. אתה שקורא היום את התפילה, זה לא אתה שאתמול קראת את התפילה. תחפש את הנקודה שבה אתה השתנית, את המקום שבו אתה מוצא את החיות החדשה, ותכניס את זה לתוך המעשה, תכניס את זה לתוך התפילה, תכניס את זה לתוך הלימוד. אם אדם לא מרגיש שהוא השתנה, הוא לא יכול להתקדם רוחנית לשום מקום. עכשיו, זה לא רק רוחנית בלימוד התורה, זה רוחנית גם בחיים שלו עם הסביבה, בחיים שלו עם אשתו, עם הילדים, עם העובדים, עם המעבידים, עם חנבני בסופר או במקולת. אם אתה לא מוצא את נקודת החידוש בך מדי יום, מה התחדשת היום? במה השתנית? המבחן לאדם רוחני זה שאדם רוחני אומר, אני בכל רגע מוכן להשתנות, נכון להשתנות, ובודק מה עשיתי בסוף היום, איפה השתניתי. אם לא השתנית, אתה לא באותו, באמת, איך תקרא את התפילה מחר בהתלהבות ובחשק ובחיות? כבר קראת אותה אתמול. זה אותו דבר, אותה מילים, לא משתנה, אני מבטיח לכם, לא משתנה. זה אותה מילים אתה קורא. אז איך תקרא אותה בחיות? אתה צריך מה? לצאת מההרגל. הרגל, שון רגליים, נכון? למה הרגליים שלו נכוו ושלה לא נכוו? כי אצלו זה היה הרגל כבר. הרגליים הם מקום ההרגלים שלנו. יש רגליים, חוץ לכבוד היושבים פה, ממהרות לרוץ לרעה. יש רגליים מוליכות לבית המדרש. יש רגליים מוליכות אותנו. ההרגלים שלנו מוליכים אותנו בחיים. אתה רוצה להיות אדם רוחני, שמקבל חיות מכל דבר, תשנה את ההרגלים. אל תאחוז בשום הרגל. עכשיו הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו סדרה כזו. היינו רגילים ללכת בית כנסת, רגילים להתפלל 3 תפילות במניין, רגילים לקורת גג מעל הראש, רגילים. מה בא הקדוש ברוך הוא? אמר, אל תהיו אחוזים אפילו לא בבית כנסת. לא במניין זה, לא במניין ההוא, לא בבית כנסת הזה, לא בבית כנסת ההוא. אל תהיו אחוזים בכלום. רק בי. איפה שאתם תהיו, שם אני איתכם. תכניס את החיות לאותו מקום אתה נמצא באיזה מקום, איפה שלא תהיה לבד בבית, תהיה אחוז בי. לא בהרגל. זה שינוי הרגל. לכן על ההרגל, על הרגל, יש נעל, שהיא נועלת את ההרגל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את משה רבנו לאדם רוחני, אומר לו, של נעליך מעל רגליך. תוריד את הנעליים, את המנעולים מעל ההרגלים. אין הרגלים, אין להתאפס, אין הרגלים. שום דבר, אתה לא אחוז בכלום. כל הרגל יש לו תפקיד בחיים, הוא לתת לך ביטחון. שאתה יודע מה אתה עושה. עכשיו הרגל, אתה יודע, אתה הולך בבוקר, יוצא בשבע מהבית, שבע ורבע אתה בתפילה, בשמונה אתה בדרך לעבודה, שמונה וחצי אתה מגיע, זה הרגל. כשהרגל, יש לך ביטחון. מה קורה אם משהו זז? אתה מאבד את הביטחון. זה לא תפיסת עולם יהודית. תפיסת עולם יהודית אומרת, אני אחוז בציצית שערות ראשי, אם היו לי, בציצית שערות ראשי, אני אחוז בקדוש ברוך הוא. לכן גם אם הוא לוקח את הרצפה מתחת לרגליים שלי, אני נשאר עומד. שעה שאם אדם נשען על הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא זז, הוא נופל. אתה לא נשען על הרגל. אתה לא נשענת על הרגל. כלום. שום דבר. אני רגיל ככה. גם באים, אתה מדבר עם בן אדם, אתה אומר, תשנה רגע אחד את ההנהגה הזאת. תראה איך זה עושה לך בחיים. שינויים מפליגים. אדם, תעשה שינוי. אבל אני רגיל ככה. אני 20 שנה עושה את זה. והוא חושב שהוא אומר שבח. אתה 20 שנה, אותו בן אדם לא השתנית? מתי אתה רוצה להשתנות? מתי? מתי אתה רוצה להתפתח? 20 שנה לא שינית? 20 שנה אותה תפילה? שום דבר לא משתנה? לא בתפילה, התפילה לא משתנה. אבל אתה משתנה, אז התפילה הופכת להיות שונה. המילים לא משתנות, אבל התפילה שונה, כי אתה השתנית. אז היא, מה היה אצל אשתו של מרוקה? תפילת הרגילה. היא היה בעני, יום אחד דופק לה לדלת, אז יום אחד היא נותנת לו לעני הזה, עכשיו יש לה לסיר, יש לה לקיריים, עכשיו יש לה שניצלים, נותנת לו שניצלים. למחורת באה איזה קלה יתומה, נותנת לה סמלה. היא לא רגילה, זה תלוי אם יגיעו, לא יגיעו, אבל אם מגיעים, היא נותנת מיד משהו שאין לגביו הרגל. אין הרגל, זה חידוש, פתאום היתומה בא, עוזרת לה להתחתן. זה בא אני, נותנת לו לאכול מחיה את נפשו. זה הילד שלא אין לו נעליים, רץ על השוק, קונה לו נעליים. הייתה הופכת את הדברים לעשות אותם בלי שאפשר להתרגל לזה. אין הרגל. הרגליים לא נכוות על בתנור. עוד נקודה שצריך לראות. היא מלווה אותו לבית הכנסת. היא מלווה אותו לבית המדרש. אתם יודעים, יש מצווה שאדם יארח אורחים. נכון, למדנו זה גם בתומר דבורה. למדנו זה מפרשת השבוע, פרשת שבוע הבא, פרשת דיירה. אדם יכניס אורחים. אורח זה דבר, מעלה חשובה. קצרה יריעה עכשיו לתאר מה זה המעלה הזו. אבל שכתוב חדל לשרה, להיות לשרה אורח כנשים, כוונה כמובן לתקופת המחזור, אורח כנשים, אורח זה לשון אורח. כשאין אורחים, גמרא אומרת הפוך. גמרא אומרת, אם אדם רוצה בנים, שיכניס אורחים. יכניס אורחים. מה כל כך גדול בהכנסת אורחים? כל אורח מביא איתו לא פחות ולא יותר את השכינה. את השכינה. מביא איתו שכינה. אורח זה מישהו שנכנס אל תוך הבית. כניסה, ואחרי זה יוצא, זה אורח. כניסה ויציאה זה זיווג. מה הוא מזווג? הוא מזווג. הוא בעצמו נשמה, וכל אדם יש לו את האור שהוא מביא פנימה. מביא אור. מביא אור פנימה ויש זיווג. כשאדם, עכשיו יש מצווה שהיא אכילה, שתייה, לוויה. אשל, אשל אברהם. אשל. מה אברהם היה עושה לה... אורחים שלו, נותן להם אכילה, שתייה, לוויה. אכילה ושתייה כל אחד יודע. אדם נכנס אליך מישהו, אין אדם בעולם נורמלי שלא יכבד אותו באכילה ושתייה. אדם נורמלי, מה זה? זה א' ב', בא לך אדם, אתה אורח, אתה מכבד אותו, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו ללון, נכון? נותן לו ללון אם אין לו מקום להיות. אבל צריך לדעת שהשלמת מצוות הכנסת אורחים היא בלוויה. במה שאתה מלווה את האורח לפחות 400. לפחות 400. וכל המרבה, הרי זה משובח. הרוח יוצא, אתה יוצא איתו, את מי אתה מלווה? השכינה שיוצאת. אתה מחזיר לו את השכינה, שיצא עם השכינה. אתה מחזיר לו את השכינה לאורח? כן, אתה מחזיר את השכינה לאורח. אורח זה דבר גדול מאוד, והשכינה נכנסת איתו ויוצאת איתו. זה מצוות הלוויה. מה קורה שאישה יוצאת עם בעלה מלווה אותו לאוטו בבוקר? או הוא מלווה אותה, שלא תהיינה אי הבנות. השכינה הולכת איתם. אם הוא מלווה אותה, אז הוא משדך לה את השכינה. אם היא מלווה אותו, היא משדכת לה את השכינה. לא צריך, שעד האוטו זה רחוק, 400 מחוץ לפתח הבית. פשט, קודם כל זה כבוד. קודם כל זה מכובד. זה לא מכובד, מישהו יכול להגיד שזה לא מכובד? שאשתו יוצאת מהבית ומלווה אותה, שהיא יוצא מהבית ומלווה אותו? אשתו של מרוק כבר ליוותה אותו, לבית המדרש מדי יום. בדרך לשם מדברים קצת עניין שלא הספיקו לדבר, כי הוא חזר מאוחר בערב הביתה מהישיבה, הוא יוצא מוקדם, אז יש איזה זמן איכות, יש איזה זמן לדבר, כן? זה מין טיול, קצת טיול משוחרר כזה. מה יכול להיות לא טוב בדבר כזה? דבר טוב. למה לא כולם עושים את זה? הרגל. מתי הרגל הזה? מזה שיש ילדים קטנים. שיש ילדים קטנים זה נורא קשה. מה היא תצא? תשאיר את הילדים הקטנים בבית? אז בהנחה שלמדנו עכשיו שהרגלים צריך שנות, בהנחה שזה דבר שאין חולק, זה מכובד, תורם לזוגיות, תורם לחיים, וכדאי לעשות אותו. מהרגע שיש פתרון, מהרגע שיש פתרון לילדים קטנים, מאותו רגע, למה לא לשנות את ההרגל הלא טוב של הזמן של הילדים קטנים, שזה היה פשוט אילוץ? למה לא לשנות את זה? למה לא ללוות? ללוות, אתה ממש, את ממש שולחת את בעלך עם השכינה לעבוד. זה משהו אחר לגמרי. אפשר חיוך, אפשר לעשות זה לאט, לא במרוצה. דבר נפלא. איך? כן, זה נכון. השאלה רק אם זה עם הפיליפיני או פיליפינית. מי מלווה אותך? אוקיי, בסדר. יש דבר שצריך לדעת. כשאדם נותן מתוך הרגל, אפילו זה מתן בסתר, שזה מעלה גבוהה, מתן, אפילו בתור מתן בסתר, הוא כבר לא חש כל כך את הנתינה. כל הרגל זה ככה. אדם כבר משועבד קצת להרגל. זה כבר לא הנתינה, זה ההרגל לתת. לפעמים זה כפייתי אפילו. אדם אומר, אם אני היום לא אתן, כל היום ילך נחס. כי אני התרגלתי לתת, אני רגיל לתת. אם היום אני לא אתן, זה כל היום ילך נחס. אם אני היום לא יקרא חוק לישראל, זה כל היום ילך נחס. חוק לישראל לקרוא כל יום זה דבר חשוב ביותר, מומלץ ביותר. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שנים כבר אנחנו מדברים על זה. חוק לישראל זה דבר נהדר. אדם עובר על כל מקצועות התורה במשך 10 דקות, רבע שעה, אולי 20 דקות, עובר על כל מקצועות התורה. תורה ושניים מקרא ואחד תרגום, וזוהר וגמרא ומשנה והלכה ומוסר, עובר על הכל. דבר נפלא חוק לישראל. אבל אם הוא קורא את זה בגלל שהוא רגיל לקרוא, והוא מפחד שאם הוא לא יקרא באותו יום משהו לא יקרה, לא יהיה כמו שצריך, אז הוא פוגם, ההרגל פוגם בדבר החשוב, זה נקרא לימוד חוק לישראל. ההרגל פוגם, אתה אחוז, אתה כפייתי להרגל. אני רוצה להסביר לכם נקודה שהיא מאוד משמעותית. בחיים שלנו יש הרבה מאוד דברים כאלה, שאתה אומר, אתה מפחד ממה יקרה אם אני לא אמשיך את אותו דבר שאני עושה. ואני אומר, תפסיק פחד. תפסיק פחד. שנה את ההרגל. מעט לעט. מעט לעט שנה את ההרגל. לא, אל תמיר הרגל טוב בהרגל פחות טוב, אבל אתה יכול להמיר הרגל טוב בהרגל מצוין. בהרגל מצוין, בהרגל מעולה. כשאתה משנה מה אתה עושה, אתה מתחבר שוב למושא של ההרגל, לנושא של ההרגל, ולא להרגל. אתם מבינים מה אני אומר? אדם מתחבר לנתינת הצדקה ולא להרגל של נתינת צדקה. אז כל פעם שהוא נותן את הצדקה, זה לא בגלל ההרגל, זה נתינה אמיתית. כשאדם נותן נתינה אמיתית, גם כשהוא עושה מעשה שהוא קשה, שהוא דורש גבורה, שהוא דורש אומץ, שהוא דורש כוח, הוא לא מרגיש את הקושי, כמו שהוא מרגיש את הקושי כשהוא לא בנתינה. זה צריך להיות ברור. כשאדם נותן מתוך הרגל, הוא ירגיש את הקושי, כי הוא כבר רגיל. אז יהיה קושי, הוא יתחיל לראות עניים, הוא יתחיל לברוח לאיזה רחוב צדדי. הוא יתחיל להרגיש את הקושי, אבל אם הוא עושה את זה לא בהרגל, אז הוא מחפש את הנתינה, הוא רץ אחרי זה. הוא מחפש למי לתת. כשהוא כבר נותן, הוא שבוי בהרגל. אז הנתינה שלו פגומה קצת. קצת. ודאי זה מעשה גדול. לתת צדקה זה מעשה גדול. אתה אוהב, לא אוהב. אתה נותן צדקה זה מעשה גדול. אבל אצלו, תראו, כשמפקד יוצא עם החיילים שלו לזה מבצר. עכשיו הוא אחראי לחיילים שלו, והוא דואג להם, והוא עובד פי כמה יותר קשה מכולם, והוא מרגיש פחות עייף. למה? כי הוא כל הזמן נמצא בנתינה. הוא דואג להם, הוא צריך לדאוג להם, להביא להם אוכל, לדאוג להם לזה שינה, לבטיחות שלהם. הוא כל הזמן נמצא בעשייה ובנתינה, הוא ישן פחות מהם, הוא אוכל פחות טוב מהם, הוא הכל פחות מהם, אבל הוא מרגיש יותר חזק ויותר זה מהם. מאיפה הוא מקבל את הכוחות האלה? מהנתינה עצמה מהם. אבא יוצא החוצה בחורף בגשם, הילד אומר, אבא קר לי. או בעל יוצא עם אשתו, ואשתו אומר, קר. מוריד את הג'קט, הוא חם לו. הוא לא מרגיש את הקור. הוא לא מרגיש את הקור. למה הוא לא מרגיש את הקור? כי הוא עכשיו נמצא בנתינה. הוא מקבל תוספת שהיא בלתי מוסברת. זה אשתו של מרוקבה. הוא היה רגיל לתת, הנתינה נפגמה, הוא הרגיש שורף ברגליים. היא אצלה, היא הייתה מחוברת לנתינה כי לא היה לה הרגל, אז ממילא לא שרף לה ברגליים. לא שרף. היא לא הרגישה את הקושי הזה. טוב, סייעתא דשמיא, כיוון שהזמן התארך, אני עוצר פה, אז יש לנו כמובן הרבה מאוד על מה לדבר. יכלה הזמן והמה לא יכלו, אבל רק ללמוד, אהולו, כתוב עם אי, איזה השכינה, איזה המלכות, איזה האישה, כמה חשוב לדקדק באות אחת בתורה, ומה, כמה אפשר לקרוא אלינו מקריאת התורה, לא בצורה מונוטונית, שגרתית, של הרגל, אלא מתוך קריאה שהיא, המשמעות שלה זה לקרוא אל תוך החיים שלנו, את גדולי ישראל, את אבות האומה, את האימהות הקדושות, את הדמויות, דמויות המופת של התורה, וכמה יכולות להוסיף לנו בחיים. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו בעניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.